אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
זה שנה וחצי שאנחנו כאן בתוכנית עוקבים אחרי החלטת הממשלה הקודמת, להקים לראשונה אחרי 76 שנות עצמאות מוסדות תרבות מוכרים בחברה הערבית. עת עת הדברים התקדמו, או לפחות ככה חשבנו. בסוף שנת 2022 זכתה עיריית ומלפחם במכרז להקמת תיאטרון רפרטוארי ערבי בשפה הערבית. שני מכרזים נוספים פורסמו, מכרז להקמת מוזיאון ראשון במגזר הערבי ומכרז להקמת בתי ספר למשחק. לשניהם הגישו מועמדים, שניהם נמצאים בשלב הסופי של בחירת הזוכים. מכרזים אחרים גם פורסמו, הם מוגדרים כעת בתהליכים, מכרז להקמת גלריות, סינמטק, בתי יצירה מוסיקלית. המכרזים פורסמו כאמור, הוגשו או ניגשו אליהם מועמדים, הם נמצאים בשלבי בדיקה. הנה דברים שאמר לנו השבוע בתוכנית סעיד אבו שקרה, יושב ראש פורום תרבות ערבית בישראל, מבעלי גלריית אום אל פחם. הוא עצמו התמודד על המכרז להקמת מוזיאון ערבי מוכר ראשון בישראל, ולא קיבל עדיין תשובה.
זה תקציב שלנו, זה שלנו, אף אחד לא ייקח מאיתנו, אבל בינתיים זה מתמסמס. אני מאוד מקווה שזה לא יהיה מצב שיתמסמס קדימה, אנחנו נקבל את הכסף, אנחנו נקדם את התרבות שלנו, אנחנו נלחם על עוד תקציב ועוד תקציב ועוד תקציב. אנחנו סובלים, אנחנו כולנו, כל מוזיאון תרבות הערבים בישראל, עברנו תקופה הכי קשה בתקופת המלחמה, כמו כולם כמובן.
אז השיחה עם סעיד אבו שקרה התקיימה בשבוע שעבר, טרם עבר תקציב המדינה, ואנחנו חשבנו לתומנו שעם העברת תקציב המדינה כבר יוכרזו הזוכים במכרזים, אבל לא, זה עדיין לא קורה, זה עדיין לא קרה. בשיחות שאנחנו קיימנו עם אנשי משרד התרבות, הם מספרים לנו שכל עוד משרד האוצר לא יעביר את התקציב לתוכנית, גם מי שיתמודד הם לא יכולים לבחור בו, כי אין טעם בכלל לבחור זוכים כשלא ברור שיהיה יש כסף. מי שהתמודד גם הוא על המכרז להקמת בית ספר לאומניות המשחק ברעת, הוא השחקן סאל אל דבסן, ממייסדי תיאטרון אל מאבש ברעת. הוא נמצא איתי כעת. בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים והמאזינים.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. מתי אתם הגשתם או ניגשתם למכרז להקמת בית ספר לאומניות המשחק?
אנחנו משנה שעברה הגישה חברה כלכלית בעיריית רהט, שאנחנו בשיתוף פעולה ביחד, ואנחנו ממתינים עד עכשיו, וזה לצערי אין פלטפורמה קבועה במשרדים הממשלתיים של מדינת ישראל, מתי, אחרי שמכריזים את המכרז ואת הכל קורה שיוצא, מתי חושפים, מתי. זה היה צריך להיות במאי, שנה שעברה.
במאי 23.
נכון. וזה אמרנו אולי בחודש יהיה איחור, באוגוסט, ואז הגענו לאוקטובר, ואז נכנסה המלחמה, ובכלל הכל התפקשש והכל נעצר. זה לא תנהלות של מדינה לצערי.
וכשאתה מדבר עם אנשי משרד, רציתי לומר הבריאות, אני לא יודע למה, כשאתה מדבר עם אנשי משרד התרבות, מה אומרים לך שם?
מדברים איתם החברה הכלכלית, מדברים איתם אנחנו, גם הפורום לעמותות הערביות לתרבות מדברים איתם. אנשים הם שם הם טובים, הם כוונות טובות, אבל אף אחד לא יודע כלום.
צריך לומר, אני לגמרי מסכים עם ההגדרה הזו שלך. אנשים שם באמת הם לגמרי עם כוונות טובות, והם רוצים להקים את הדבר הזה שלא הוקם 76 שנות מדינה, אבל באמת בלי כסף הדברים האלה אין סיבה שיוכרזו כשלא יהיה מה שתהיה תשתית אמיתית. מה זה עושה לכם או לתוכניות שלכם להקים את בית הספר למשחק הראשון הערבי בישראל? זה לא בעצם סוגר את הדלת?
זה לא רק סוכר, זה תורק את הדלת בעיניי, זה תורק את הדלת בעיני החברה הערבית בכלל, זה תורק את הדלת בעיני הצעירים הבדואים בנגב, זה תורק את הדלת גם לנו כשחקנים ואומנים שאנחנו רוצים ליצור ואנחנו רוצים לשנות ולהשפיע על החברה הערבית וגם להשפיע על החברה הישראלית. בסוף שהתוצאות שאנחנו מביאים גם זה משפיע על התוצאות הכלליות של מדינת ישראל. אבל זה, הבעיה שזה לא רק הגלריה באום אל-פחם או בית ספר למשחק ברהט, זה עוד מכרזים, נגיד בתי ספר למוזיקה שזה נתקע, גלריות שזה גם נתקע. אז אנחנו לא מדברים רק על שני הדברים האלה ספציפיים, יש המון עוד מכרזים שממתינים לאישורים ולבדיקה, וזה מתמעמה וזה מתמעמה, וזה פוגע ישירות בחברה הערבית
אני רוצה
פוגע בחברה הישראלית בכלל.
אני רוצה שנדבר ברשותך בדיוק על הנקודה שהזכרת כעת, וזה שזה פוגע בחברה הערבית. אני רוצה לתת לכם מעט נתונים, מאזינות ומאזינים. אם אנחנו מסתכלים רק על המגזר הבדואי בנגב, יש שם בערך 160 בתי ספר בכל ה-160... 158, תודה שדייקת אותי. בכולם יחד יש רק מורה תיאטרון אחד, אין מורה למוסיקה ואין מורה לקולנוע. זאת אומרת, כל עוד המדינה לא תיצור תשתית ותסביר לאותם צעירות וצעירים שגם תחומי האומנות והתרבות יכולים לשמש עבורם כאפיק עתידי או אפיק תעסוקתי, הדברים האלה לא יוכלו להיוולד מתוך הריק.
זה לדחוף את הצעירים לפשע ולאלימות. זה התוצאה. כי אין אמנות, אין תרבות, ריפוי לנפש שאין, שהוא לא קיים, זה הפשע, זה הדלת הכי קרובה והכי קצרה. וזה אנחנו רואים את התוצאות. כי מדינת ישראל צריכה להחליט, אם אנחנו ערבי ישראל, תושבי מדינת ישראל, אזרחים ושווים בכל הזכויות שלנו, או שאנחנו לא, שאנחנו נבין איפה אנחנו עומדים. אבל לא ייתכן שמדובר בתקציבים, הערבים מקבלים הכי מעט תקציבים. זה 44, בסביבות 48 מיליון, היה אמור להיות 51, ועכשיו בגלל המלחמה והקיצוצים, 48. ודבר ראשון שמקצצים, דבר ראשון שחושבים עליו זה החברה הערבית. אז אנחנו, אם אנחנו אזרחים,
כי גם, כי גם בנקודה הזאת רוצים... צריך להזכיר כן. למאזינות ומאזינים, תקציב התרבות הערבית בישראל איננו עומד בשוויון למספרם היחסי במדינה. זאת אומרת, לא 20% מכלל התקציב של עולם התרבות הולך לתרבות הערבית, אלא רק 4% בלבד. אנחנו מדברים על פער באמת בלתי נתפס.
אכן כן, ואז דוחפים אותך בכוח ללכת לאלימות ולפשע. ואז אנחנו רואים את התוצאות כל יום, מהתחלת השנה מעל 42 הרוגים בחברה הערבית. אז זה תוצאה של הפקירות, של הפקירות של התרבות, של האומנות, של הכל.
תיאטרון זה משהו שקיים בהוויה הבדואית? זה משהו שצעירות וצעירים מכירים?
כמובן, שאנחנו הקמנו את התיאטרון, זה היה חלק, חלום הילדות שלי, להיות שחקן תיאטרון ולהביא את עולם את התיאטרון לתרבות הבדואית. כל המרכיבים של תיאטרון היו קיימים בתוך התרבות הבדואית, אבל המילה תיאטרון היא לא הייתה קיימת בלקסיקון של התרבות הבדואית, וזה לא מבורות, אלא מדרך חיים של הבדואים שלא הכירו את התיאטרון. כולם יודעים שהרי שהתיאטרון הוא מערבי, ולא... ואז בשנות ה-90 נכנס הטלוויזיה והרב ערוצי, ואז הבנו והכרנו גם את התיאטרון, והכרנו שכל המרכיבים נמצאים בתרבות הבדואית, אם זה מספרי סיפורים, אם זה שירה, אם זה ריקודים, אם זה מנגינה, כל אלה מרכיבים של תיאטרון. ואז החלטנו להקים את התיאטרון בשיתוף פעולה עם תיאטרון הנגב במועצה אזורית אשכול בסביבות 2009, ומאז התיאטרון רק צומח וגודל, ויש הרבה צעירים בדואים שפונים ורוצים להיות שחקנים ושחקניות.
כמה הרבה? זאת אומרת, אם אני אלך ליברת ואני אדבר עם סהל הקטן שאני אראה שם ליד המקולת, אני אשאל אותו מתי ראית תיאטרון פעם אחרונה, מה הוא יענה לי?
קודם כל הוא יענה לך שראיתי תיאטרון, במיוחד שיש לנו היכל תרבות ויש לנו יצירה. אני מדבר, ערת אתה תמצא, הבעיה שהיא בכפרים האחרים, שאלה גם אולם, לצריכת תרבות נכונה. אנחנו מגיעים לצערי ואנחנו מופיעים בחצר של בית ספר תחת השמש ובלי להביא את כל המרכיבים והאלמנטים של תיאטרון. אז אנחנו בודקים יוזמות אחרות וגם תרומות שאנחנו נביא את הילדים מהכפרים הלא מוכרים והכפרים המוכרים שיבואו אלינו לתיאטרון ויחוו חוויה תיאטרלית פעם ראשונה עם כל המרכיבים והאלמנטים של תיאטרון. אנחנו רוצים לחנך אותם על צריכה נכונה של תיאטרון.
בוודאי, בוודאי. אני רוצה שתיקח אותי ברשותך אל תוך הדפים שלכם, אם תועיל, כמו שאמרתי, אתם בין האלה שהתמודדו על המכרז להקמת בית ספר למשחק. מה דמיינת? מה כתבת בעמודים?
תראה, אנחנו דמיינו בזה בשיתוף החברה הכלכלית שהובילה את הנושא. אנחנו דמיינו אקדמיה לאומנויות המשחק ונתקענו גם בקשיים. כי זה לא יביא תלמידים אם אין תואר ראשון, במיוחד בחברה הבדואית. כי אצלנו אוהבים מורים ואוהבים להיות מורים. ואז הבנו שאנחנו גם פותרים את הבעיה של המתגייסים וגם פותרים בעיית תעסוקה בעתיד ושזה גם מי שמסיים עובר אני חושב לסמינר הקיבוצים ושם גם מסיים תואר ראשון בתיאטרון ומקבל גם תעודת הוראה.
זאת אומרת שלוש שנים בבית הספר העתידי ועוד שנה נוספת בסמינר הקיבוצים בשביל תעודת ההוראה.
נכון, תואר ראשון ותעודת הוראה, וכך אנחנו פותרים שתי בעיות עיקריות. קודם כל אנחנו פותרים בעיית הנרשמים שרוצים כן ללמוד תיאטרון אבל הם מחפשים לימודי תעודה, אז אנחנו פתרנו להם את זה, וגם פתרנו בעיה למשרד חינוך להכשיר מורים לתיאטרון ולהעסיק אותם בבתי ספר אצלנו שלא קיים שלא קיים לא מורי תיאטרון ולא מוזיקה ולא מחול ולא קולנוע. יש מעט מאוד.
ואני מניח שהקריקולום הוא אותו אחד כמו שיש בכל בתי הספר למשחק בישראל, נכון? זה לא שעשית משהו שונה.
לא, כמובן, והוא בפיקוח של אקדמיה.
שזה הלב של הדבר עצמו.
נכון, שזה הליבה, וזה כך אנחנו ניתן אפשרות ונפתח את הדלת לצעירים וצעירות בדואיות שרוצות ללמוד משחק, אבל מפחדים שהם יקבלו דיבלומה שלא יכולים להעסיק אותם נגיד במשרד חינוך או בכל דבר אחר. אז אנחנו פתרנו את הבעיה העיקרית, אנחנו אומרים, אינשאללה תפתח האקדמיה, ואז זה גם יפתור לנו בעיות אלימות. זה אנשים שהולכים להעצים את האישיות של התלמידים בבתי הספר, מכיתות א' עד י' ב', שזה גם ישפיע על החיים שלהם, מי שרוצה גם ללמוד רפואה, ומי שרוצה ללמוד הנדסה, מי שרוצה עורך דין, כולם עוברים דרך תיאטרון, להעצים את האישיות שלו, דיקציה נכונה, הגייה נכונה, דיבור נכון. זה מאוד משפיע, זה מחזק את התלמיד, נותן לו עוצמות, וזה מה שאנחנו רוצים, שאנחנו ניקח אותם ממעגל נוער בסיכון וממעגל הפשע, ולהביא אותם למעגל התקין, שהם יהיו חלק מהפתרון ולא יישארו חלק מהבעיה.
בית ספר למשחק יכול להוות בעיה מצד נגיד ראשי הדת הבדואים?
אני אגיד לך משהו. אני שלמדתי, שהתחלתי לחלום להיות שחקן תיאטרון, הראשונים שהקימו תיאטרון לפני 20 שנה ו-30 שנה, זה התנועה האסלאמית, הפלג הדרומי. אז הם היו אז מאוחדים באותו דבר. ואני, ולקחו אותי ולמדתי שם, ואז אמרתי, אני רוצה כן להמשיך להיות שחקן תיאטרון ולהשפיע. זה, הבעיה הדתית פה היא לא גורם. היא לא גורם והיא לא...
למרות שאני מניח שיש חומרים או אולי מחזות או אולי יוצרים שבהם לא תיגע במידה ותהיה בעיה.
אנחנו בתיאטרון, באומנות, אתה לא יכול להגביל אומן, אתה לא יכול להגביל את האומנות. אתה לא יכול להגביל אותה. אנחנו נוגעים בכל דבר. אין פרות קדושות בתיאטרון. גם אצלנו בתיאטרון שלנו, אנחנו פתחנו ביקורת מאוד גדולה על המעמדות בחברה הבדואית, על התנגשות בין הדת לתרבות הבדואית. לפעמים יש דברים שבדת אומר שזה מותר, ובתרבות הבדואית אומרת לא. ויש התנגשות, ואנחנו ביקרנו את זה בהצגות שלנו. אין פרות קדושות, כי אי אפשר להגביל אומן, אי אפשר להגביל את האומנות עצמה. להגיד לו, אתה, בזה תעסוק, בזה אל תעסוק. אין דבר כזה. ככה אנחנו לא עוסקים באומנות.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי אותם מכרזים, רק נאמר מאזינות ומאזינים לפני שיפרד מהאורח המיוחד שלנו, אנחנו ביקשנו את תגובת משרד התרבות לדברים האלה, ביקשנו גם את תגובת משרד האוצר לדברים האלה, כאשר התגובות תגענה, אם תגענה, אנחנו כמובן ניתן אותם בפניכם. אני רוצה להודות לך מאוד, סאל אל דבסן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לכם.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
אנחנו ממשיכים כעת במעקב שלנו אודות ההחלטה של שר החינוך יואב קיש לבטל את הענקת פרס ישראל בתחומי התרבות, המדע והרוח ולהעניקם רק בתחומי הערבות ההדדית והגבורה האזרחית. ביום חמישי הקרוב אמור שר החינוך להשיב לבגץ מדוע לא תבוטל החלטתו לבטל את הפרס, ובינתיים עמית סגל, איש החדשות בקשת 12, חושף אמש כי ועדת פרס ישראל בחרה ברב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף כחתן פרס ישראל בתחום הספרות התורנית. אנחנו לא מכירים את הנימוקים להענקת הפרס לרב יוסף, אבל אפשר להניח כי השופטים מצאו אותו ראוי בזכות מכלול עבודתו בליבו ילקוט יוסף, זה ספר הלכה שהוא בבחינת חובה בכל בית ספרדי שומר הלכה, חיבור בין 34 כרכים שמקיף את כל חלק אורח חיים בשולחן ערוך. החשיפה של סגל לא רק מעמידה שוב בצל את אמירתו של השר קיש כאילו איש לא נבחר לפרס ישראל בשנה זו, אלא גם בא ימים ספורים אחרי שהרב יצחק יוסף עצמו עורר מאומה כשאמר אם יכריחו אותנו ללכת לצבא ניסה כולנו לחוץ לארץ. הרב עצמו אמר בתגובה לחשיפת עמית סגל, אין זו שנה מתאימה לתקסים וחגיגות, ההוקרה היחידה של מדינה לאזרחיה היא שמירה על ביטחונם והוקרת החיילים, ולפיכך יש לברך על ההחלטה לביטול הפרס בשנה זו. לפני שנפנה אל האורחת הבאה שלנו, רק נזכיר, גם אביו של הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף, זכה בפרס ישראל לספרות תורנית, וגם אחותו, עדינה בר שלום, גם היא קלת פרס ישראל. נברך לשלום את הדוקטור אור ברק, מחבר את הספר פרס ישראל, הפוליטיקה מאחורי התהילה, מומחית להוקרה ממלכתית ופרסי ישראל. בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל לך ולמאזינים.
היה אצלנו יעקב אחימאיר, חתן פרס ישראל לתקשורת בסוף השבוע שעבר, גם הוא עמד בראש הוועדה לתקשורת, הוא הודיע שהוא עוזב את תפקידו, אבל שהוועדה שלו עדיין לא התכנסה. אבל מהחשיפה הזו, מהחשיפה הקודמת של בן כספית, אנחנו למדים שכנראה רוב הוועדות כבר הגיעו להחלטות.
אתה צודק גואל, אני חושבת שרוב הוועדות כבר הגיעו להחלטות, ואם לא הגיעו להחלטות סופיות, אזי שכבר החלו בגיבושן, היות ואם יש משהו אחד שאי אפשר לשנות, זה את הזמן הכרונולוגי, או את הציר הזמן שעליו הדברים אמורים להתכנס אליהם, והרי אי אפשר לשנות את מועד יום העצמאות ואת מועד הענקת טקס, את מועד הענקת הפרסים בטקס במוצאי יום העצמאות, ומכאן שוודאי העבודה המרובה הזאת היא נדרשת להתכנס בהחלט לימים אלו ממש, שאז גם השמות שנבחרו מועברים לאישור או לאישרור או לאישור פורמלי של שר החינוך, וגם אתה יודע מתפרסמים לתקשורת ובונים את ההתרגשות סביב המאורע הזה.
אני רוצה לשאול אותך, הדוקטור ברק, עם הניסיון הרב שלך ובוודאי הידע הגדול שלך, מה מין הדלפות שכאלה לגבי זוכים שאולי לא זכו וכולי עושים למעמד הפרס?
אני כל כך מברכת ומודה על השאלה הזאת גואל, מפני שאתה יודע יש לנו נטייה ציבורית תמיד לבחון את הדברים רק על פי הנקודה הספציפית שבה היא קורית, ובלי לראות את ההשלכות באמת רבות המשמעות שנלוות לכך. אז מעבר באמת כמו שאמרת נכון לפגיעה האישית שיכולה ודאי להצטרף למועמדים שלא זכו, למשפחות שציפו לבשורות והתאכזבו, הרי שיש פה משהו כל כך כל כך גדול שעומד מאחורי המוניטין של הפרס, של כל פרס אגב, והיוקרה שלו, שנסמכת קודם כל בעוגנים התקנונים של העקרונות שמבססים את התקנון של הפרס, שבראשם החיסיון שבזהות השופטים, בזהות הזוכים, עכשיו ברגע שאנחנו שוברים את התקנות של התקנון, הדרך מפה עד למיטוט היוקרה של הפרס היא מאוד קצרה מאוד קצרה.
קצרה נכון. מאוד. אני רוצה לדבר אודות דבריו של הרב יצחק יוסף בסוף השבוע האחרון, אודות אם יכריחו אותנו להתגייס, אותנו קרי לומדי התורה, אנחנו נרד כולנו מהארץ. זו לא הפעם הראשונה שהרב יצחק יוסף נתפס בדברים או אומר דברים שערורייתיים. כבר ב-2018 בשיעור השבועי שלו הוא השווה בין קושים, כך הוא אמר, קושים לבין קוף. הוא גם הומלץ להעמיד אותו לדין משמעתי בעקבות דברים שהוא אמר על מאות אלפים או עשרות אלפים של גויים שהגיעו לישראל מברית המועצות לשעבר. זאת אומרת, הפה שלו תמיד היה משוחרר, אבל אני רוצה להזכיר דרכך למאזינות ומאזינים, זה לא חתן פרס ישראל הראשון ששמו נקשר בשערוריות קודמות.
נכון, גואל, אתה צודק, אמנם הזכירה שעשית היא אכן מרשימה, אבל הזיכרון הקולקטיבי הציבורי שלנו הוא מאוד קצר, ולכן אנחנו נוטים לשכוח את הסקנדלים וההתבטאויות החמורות גם כן שהיו פה כבר משנות ה-50 וה-60 בקרב חלק מהמועמדים, או הזוכים יותר נכון. אם אנחנו נסתכל על אחד הראשונים שבהם שיש איזושהי הקבלה, אז כמובן העיתונאי משה שנייצר, עיתונאי הארץ, שנבחר ב-1997 באמת לחתן פרס ישראל בקטגוריית התקשורת, ובאמת הפרסום שלו כבר, זאת אומרת הבחירה שלו פורסמה כבר. אני רוצה להזכיר לך שגם שנתיים קודם לכן,
כאשר הסיפור שלו היה בעצם שבמאמר קודם הוא קרא לעצירת העלייה מאתיופיה, ואז הוגשה עתירה לבגץ למשוך ממנו את הפרס. השופטים טענו, שופטי הוועדה טענו, שהם לא ידעו או לא היו מודעים לאותו מאמר שהוא פרסם קודם. בסופו של דבר הוחלט לא להעניק לו את הפרס, כן? נזכיר גם את זה.
רגע, אני רק אדייק עוד טיפונת. קודם כל לגבי העלייה האתיופית, הוא אמר טענות דומות, הוא אמר הם מייבאים את המחלות, הם צריך לעצור את העלייה הזאת. כמובן שמועצת העיתונות בישראל התערבה גם היא, וקבעה שהפרסומים, שקריאות כאלה הם הרי פוגעות בחוסן הלאומי של החברה הישראלית, כחברה שהיא קולטת עלייה וכו' וכו'. אבל זה לא בדיוק מה שקרה, זה שבג"ץ דווקא אישר את הענקת הפרס שלו, אלא ששר החינוך דאז זבולון המר, דעתו לא הייתה מאוד נוחה היות, וגם הנשיא עזר ויצמן התערב, הוא ביקש משנייצר להתנצל על ההתבטאות שלו, ושנייצר סרב להתנצל. ואז שר החינוך המר באמת החזיר את השיקול לוועדה, ואמר לוועדה את השופטים, תחשבו שוב. ומה שקרה אז זה שהבחירה של שנייצר כבר לא הייתה בתמימות דעים.
אוקיי, ואתם צריכים לזכור שפרס ישראל תמיד חייב להינתן בתמימות דעים של כל השופטים. היו אנשים נוספים שאמרו דברים לא פשוטים במהלך השנים, גם שולמית אלוני, גם יגאל תומרקין, לכולם הוגשו טענות ותביעות, גם לבתי משפט, לבגץ, ובמקרים האלה שמניתי כעת, בגץ אמר צריך להעניק להם את הפרס, למרות ההתבטאויות המצערות שלהם.
נכון, שבעצם זה מחזיר אותנו, זה אותה גברת בשינוי אדרת על כל היריעה שאתה ואני משוחחים המון בנושא פרס ישראל, ותמיד זה מחזיר לדעתי לנקודה הזאת, שכל עוד אין תקנון מאוד מאוד מבוסס, שבאמת נותן את הדעת גם על דברים עקרוניים ברמת הדמויות מופת ומודלים לחיקוי שאנחנו רוצים לנו בחברה הישראלית, אז יש פה פתח או מנעד מאוד 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 רחב גם של פרשנויות, וגם שמותיר יד חופשית באמת להרבה מאוד שיקול דעת של השופטים שרוחו משתנה הרי מוועדה לוועדה.
כן, וזה מעניין כמה אנחנו, כמו שאמרת ובצדק רב, כמה הזיכרון שלנו קצר. האם אתם זוכרים, מאזינות ומאזינים, את משה גרשוני, שבגץ החליט שהוא לא יקבל את פרס ישראל, למרות שהוא נבחר, במידה והוא לא יגיע לטקס עצמו, כי גרשוני הודיע שהוא לא מסכים ללחוץ את ידו של ראש הממשלה אריאל שרון. זאת אומרת, עד לשם בגץ נכנס. אולי בדקה האחרונה שנותרה לנו, אם תרשי לי הדוקטור ברק, הזכרתי בתחילת דבריי שהרב יצחק יוסף הוא בן של חתן פרס ישראל ואח של קלת פרס ישראל. יש עוד משפחות כאלה שיש להם כמה פרסים על המדף?
וואו, גואל, יש עץ שורשים מלא, מה שנקרא. אנחנו כבר בשנות ה-50 יכולים להתחקות אחורה ולזהות את קרבי המשפחה המאוד קרובים. אני אתן כמה דוגמאות באמת מועטות, אבל למשל הלל אופנהיימר שזכה בפרס ישראל בחקלאות, הוא בן דוד של חנן אופנהיימר שזכה עשור אחר כך גם כן בפרס ישראל לחקלאות, ואברהם הלוי שגם זכה אגב בחקלאות, הוא הנכד של יוסף הלוי שזכה בפרס ישראל בספרות תורנית. כמובן יש את אפרים קציר ואהרון קציר, כן, שני האחים שזכו במדע החיים זה אחר זה בפרס ישראל. בתיה לישינסקי הפסלת, שהיא האחות של רחל ינאית בן צבי, שזכתה במפעל חיים בפרס ישראל. פרופסור רות בן ישראל שזכתה במשפטים, כמובן שהיא אחות של פרופסור יובל נאמן שזכה בפיזיקה. הרשימה עוד ארוכה גואלת. אגב, יש גם קשר משפחתי שאפשר למצוא בין בין חתני פרס ישראל לבין מדליקי המשואות.
זה נחמד.
ועוד קשר נוסף בין חתני פרס, בין כאלה שהם גם חתני פרס ישראל וגם מדליקי המשואות. למשל כמו דורון אלמוג וגם עדינה בר שלום אגב ויורם גאון ושטף ורטיימר וטל ברודי. יש עוד הרבה, רות לפידות, רלף קליין, אני יכולה עוד, אני נשקלתי, אני יכולה להוסיף ולהוסיף. אז, אז מה שמצמצם אגב באמת את מעגלי האליטה עוד יותר.
כמובן.
ושומר עוד יותר. וכמובן שגם היות ופרס ישראל הוא פרס מחקרי בחלק ארי שלו, אז תמיד יש גם את את החוקרים שאפשר לראות את הקשר לאצל מי הוא כתב את עבודת הדוקטורט שלו ומי היה מנחה שלו ולקשור ככה, אבל זה הקשרים שצריך יותר להיזהר בהם, כי
זה כבר מגיע אל מחוזות הקליקות שתמיד מדברים נכון. עליהם. נודה לך מאוד על השיעור המאלף הזה, הדוקטור אור ברק, מחבר את הספר פרס ישראל הפוליטיקה מאחורי התהילה. אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה גואל, לך ולמאזינים בוקר טוב.
אנחנו כאן כאן תרבות.
המעבר מחיים מוגנים ואינדיבידואליים לחיים קהילתיים בעקבות טבח ומחדל 7 באוקטובר, אבל גם בעקבות הפגנות נגד ההפיכה המשטרית, הרפורמה המשפטית, עומדים בלב התערוכה מעבר לסדר המוצגת בימים אלה בגלריה ברוורמן, עליה נדבר כעת. קחו למשל את הציור המרהיב שמוצג בתערוכה, קוראים לו שבת בקיבוץ. בציור נראים 3 מבוגרים, 2 גברים ואישה אחת. הם ישובים על כיסאות, היא על הרצפה, ובמרכז כלב וילדה שפניה מוסתרות. הציור הזה מבוסס על תצלום משפחתי שצולם בבית שכבר לא קיים. הבית עלה בלהבות בטבח ומחדל 7 באוקטובר בקיבוץ בארי. אחד משני הגברים הוא בן זוגה של הציירת. נברך לשלום את האומנית, קלת פרס שיף, טיגיסט יוסף רון. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, גואל.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו, וברכות על התערוכה היפה, יפה, יפה הזאת. נדמה לי שמשהו השתנה ביצירה שלך, ונדבר על זה עוד קודם, אבל התחושות שלך אל מול תערוכה שמתרחשת כולה, או מתקיימת כולה בצל 7 באוקטובר?
זה היה מאוד מורכב. כל העניין של התערוכה התחיל עוד לפני ה-7 באוקטובר, במחשבות על הקהילתיות וכמה הכוח זה נתן לי בתקופות שהיו קשות אז בזמנן. וכמובן שאחרי 7 באוקטובר כל זה התעצם. והעיסוק בנושא הזה עדיין רלוונטי.
היו אפילו, היו אפילו מחשבות טיגיסט לא לפתוח תערוכה, כי למי יש אנרגיות לאומנות?
אני הייתי בהתחלה, בימים הראשונים, בתחושה כזאת שזה לא יקרה. אבל למזלי, אני עובדת מול גלריה מאוד רצינית. יש שם שתי נשים מאוד חזקות שחזרו לפעילות, גם אם הגלריה הייתה סגורה, הם חזרו לפעילות מיד אחרי זה. והחליטו שנכון יהיה להמשיך עם התערוכה, כי היא עדיין מתאימה. ושעשייה מאוד חשובה דווקא בתקופה הזאת.
אבל אני מניח שהציור שאותו ציינתי כעת בתחילת דבריי, שבת בקיבוץ, הוא ציור שנעשה אחרי הטבח באופן טבעי.
כן, אז מהשביעי באוקטובר המשכתי את אותו נושא, העיסוק בקהילה, וגם הוספתי לזה תגובות יותר מיידיות למה שקרה. את הציור הזה ציירתי אחרי שיחה שהייתה לי עם גיסתי שעברה את התופת הזאת. והיא אמרה לי מה שיציב אותי מאוד, בנוסף לכל מה שקרה, היא אמרה שהיא לא מסוגלת להסתכל על תמונות מלפני. החיים הטובים והנפלאים שהיו קודם, זה מאוד מכאיב לה. אז כתגובה לזה, חיפשתי בין התמונות צילום כזה של אחת השבתות שביקרנו אצלם, והיה חשוב לי לתעד את היופי ואת הטוב שהיה לפני.
כי באמת בציור היפהפה הזה אנחנו רואים את בן זוגך, אנחנו רואים דימוי של בן זוגך, כן? אנחנו רואים את גיסך, אנחנו רואים את גיסתך, אנחנו רואים גם את הילדה יחייניתך, אני מניח, נכון?
כן, היינו מבקרים אותם בשבתות, וזה מהרגעים היפים, או פיקניק, או פשוט שם בחוץ בדשא, בשמש, בשבת כזאת נעימה.
איפה את היית, או את ובן זוגך הייתם בשבעה באוקטובר? מתי הבנתם שהמשפחה אולי בסכנה?
הבנו את זה יחסית מוקדם בבוקר, היינו בבית, וברגע שהבנו שמשהו חריג קורה, היינו מחוברים לוואטסאפ, לדיווחים מהם, ולחדשות, פשוט היינו בבית מרותקים ומבוהלים, כמו כולם. והתעדכנו דרכם כשהבית עלה באש, כשהאימא נפצעה מירי, והיינו מאוד מבוהלים ומוטרדים וחסרי אונים. העברנו את המיקום שלהם לכל מיני גורמים שאמרו שהם מנסים לעזור, אבל שום דבר לא קרה במשך שעות. עד שהוציאו אותם בעצם בשתיים לפנות בוקר, היינו ערים עד שהבנו שחילצו אותם.
זה שינה משהו בך כאומנית, טיגיסט?
זה הגביר לאט לאט, היה את ההלם הראשוני, אבל לאט לאט מתגברת ההבנה והמחשבה על החשיבות של היצירה. בחיזוק הרוח, בחיזוק החיבור בין אנשים, העבודות שעשיתי בשביל עצמי ובשביל לחזק את עצמי ולהדגיש את הטוב, הוצגו בתערוכה למזלי, והם פגשו אנשים אחרים שיצאו מחוזקים מזה. זה הגביר אצלי את הידיעה שהאומנות חשובה, והיצירה כשהיא עשויה בצורה אמיתית וכנה וטובה, היא יכולה באמת לגעת ולהועיל.
יכול להיות שמשהו השתנה בסגנון הציור שלך, טיגיסט?
כן, קודם כל הטכניקה השונה זה שמן במקום פחם. עשיתי את העבודות עד היום בפחם, ועכשיו זה בשמן, יש לזה אופי אחר. וגם העיסוק בנושא הקהילתי, בגלל שמדובר בדיוקנאות קבוצתיים, והחשיבות של הפרט פחות חשובה, אז העבודה יותר חופשית, יותר על הכלל ויותר על התנועה הכללית והקצב, פחות על מה שמייחד כל דמות בנפרד. אז העבודות האלה יותר מופשטות ויותר מפורקות. אז מהבחינה הזאת יש שוני גם בנראות.
זה מדהים כמה העבודות הן קוביסטיות במידה רבה, ועד כמה הן עדיין נותרות ריאליסטיות מאוד. אם אני מתבונן למשל באחד הציורים הנהדרים שלך, אני לא יודע את שמו, את תעזרי לי אם יש לו שם בכלל, וזה אודות שתי נשים, אני מניח בנות משפחה, שאחת מוזגת מים לשנייה.
כן, הציור הזה נקרא שבעה. בעצם יצא לי לבלות את השבעה עם האחיות של אבא שלי. זה השבעה על אבא שלי לפני שנתיים וחצי בערך. וזה היה רגע מאוד נוגע ללב שאחות גדולה דואגת לצעירה ברגע כזה. וזה בכלל שיקף, זה רגע קטן שמשקף את כל האחווה ואת כל ההתגייסות של הקהילה והשכנים והמשפחה במהלך התקופה הזאת.
זה,
אז אני, הרגע, כן.
אם אני זוכר נכון, טיגיסט, בעקבות שיחות קודמות שלנו, זו פעם ראשונה שאת מתעסקת באבא שלך, נכון?
כן, כן. האובדן שלו השאיר אותי קצת מבוהלת, למרות שהוא היה, הוא נפטר בשיבה טובה בגיל 90, והיו לו חיים מופלאים שצריך לחגוג אותן. אבל בגלל שהוא היה כזה עמוד תווך ואיש מאוד חזק ומשמעותי בחיים שלי, אז הייתה איזה מין רקנות אחרי זה שהרגשתי צורך למלא בנוכחות שלו, בציורים, בקהילה. הוא מאוד מאוד חסר.
כי לא רק היה לו מעמד בקהילה האתיופית בישראל, אלא גם הוא היה גם אמא שלך, כן? כי איבדת את אמא שלך כשהיית צעירה מאוד.
כן, זה בגיל 16, והוא בעצם תפקד כשני ההורים, ובכלל באופן כללי הייתה בו איזה מין תחושת שליחות, משמעות וייעוד, שהיא מאוד נדירה, והיא שליחה עליי, אני מניחה, נסחה בי מין ביטחון כזה. זה ממש הרגיש כמו לאבד עמוד תווך.
אבל הוא עדיין חווה את כל ההצלחה הגדולה שלך, נכון, טיגיסט?
כן, הוא הספיק לבוא איתי למוזיאון תל אביב ולפגוש שם את הנשיא בזמנו, ריבלין. וזה היה סוג של נחמה, משהו טוב להיזכר בו, כן.
מה שהפתיע אותי בתערוכה, אם את מרשה לי, אני מבין את האסון הגדול את 7 באוקטובר, בוודאי כאשר הוא משפחתי. אני מבין את הצער הרב בעקבות מוות של אב, בעקבות מוות של האהוב. אבל ציורי ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית, או הרפורמה המשפטית, איך שתבחרו, הפתיעו אותי מאוד, אני מודה.
כן, למרות שזה תחת אותה, מבחינתי, זה היה תחת אותה כותרת של קהילה, וקהילה שמחזקת את היחיד בתקופה של מצוקה ובלבול, וזה מה שהרגשתי אז. הרגשתי שכל מה שקורה מאוד מפחיד אותי, כל השינוי שהיה נראה שהוא מתרחש ובא עלינו, בתור אישה שחורה, זה מאוד הלחיץ אותי. וכל הרעיונות ששמעתי של האנשים שמתלהמים ומסיתים, כל זה גרם לי לדאגה מאוד גדולה, וכשהגעתי להפגנות מוצא שבת, שם מצאתי את הקהילה ואת השיח הנכון, ושם הייתה לי את הקהילה התומכת. אז מהבחינה הזאת של קהילה כגורם מחזק, זה התחבר לי גם לשבעה על אבא והציורים מאז, וגם על כל העניין של הקהילה התומכת גם אחרי השביעי באוקטובר.
תמיד היית ילדה שהייתה זקוקה שיעטפו אותה, או שזה משהו חדש?
לא, זה די חדש. אני בגדול בן אדם שבורח מהתקבצויות. אני מעדיפה לבד ובשקט, ומקדשת דווקא את האינדיבידואל. וזה פשוט תקופות מאוד קיצוניות שגורמות גם לי להתקבץ ולחפש את הביחד.
וזה ברמת המטוטלת? זאת אומרת, זה יחזור לאחורה אל טיגיסט האינדיבידואלית, או שאת עכשיו במחוזות בואו נתחבק כולם?
עדיין, זה מאוד קשה. האירוע עדיין מתמשך, ואני כמו כולם עכשיו ברוכה ומחכה שיחזרו כולם. אנחנו עדיין באירוע. וברגע שאני אחזור להיות בשקט ועם עצמי, סימן שהגענו לימים טובים.
יפה, זאת אינדיקציה טובה, אולי את באמת, אולי אני צריך לעשות לך טלפון ולהגיד לך מתי אפשר כבר. את אומרת, טיגיסט, כשכולם יחזרו, אנחנו כמובן מיידית מבינים למה את מתכוונת, אבל אני רוצה לקחת אותך לאחד הציורים הקודמים שלך, שהביאו את דמותו של אברה מנגיסטו, שנמצא כבר 9 שנים שבוי בשבי חמאס בעזה. את חושבת שהוא בתודעה, או שהוא נבלע בתוך 134 השבויות והשבויים?
קודם כל תודה שאתה לא שוכח ומזכיר גם אותו. ורק רציתי להגיד שאני קצת בתוך הבועה שלי ובתוך הקהילה שלי כולם, הוא מאוד בתודעה. קשה לי להעריך את זה באופן כללי, אבל אני יודעת שהוא כן נחשב והוא כן נספר וכן מוזכר בין החטופים, במטה החטופים, ואני מקווה שזה ברור לכולם שהוא צריך לחזור בין הראשונים, גם בגלל משך הזמן שהוא נמצא שם, זה כבר 9 שנים, וגם בגלל המחלה, הוא גם צריך לחזור על הסעיף ההומניטרי גם.
ואנחנו מזכירים אותו, וצריך להזכיר מישהי נוספת. אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, כבר שבועיים יש ילדה בת 9 שנעלמה בצפת. קוראים לה איימנות קסאו, אולי אני לא הוגה את שמה, כמו שאני צריך להגות, אבל גם היא, את חושבת שהיא מספיק בתודעה, טיקסית?
זה אירוע מאוד משונה,
ולא
ברור לי איך על רקע, או דווקא עליה אני כן יודעת שמדברים ומזועזעים מזה שילדה פשוט
נעלמת.
נעלמה ולא מצליחים עד עכשיו לעלות על העקבות של זה. יש בזה משהו מאוד מטלטל ומזעזע. הורים ואימהות שאני מכירה, וכן, זה כן מדובר.
צריך למצוא את הילדה הזו במהרה, וכמובן צריך להחזיר את כל השבויות והשבויים. אולי נסיים בשיחה איתך, ושאל אותך, האם אי פעם אני אראה ציור שלך בצבע?
כן, זה בדרך לשם. אני רק צריכה למצוא את הסיבה הטובה והנכונה שתצדיק את זה.
מעבר לסדר, מעבר לסדר בגלריה ברוורמן, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו ועל האומנות המשגעת שלך, קלת פרס שיף, האומנית טיגיסט יוסף רון, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לך, יום טוב.
זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.